מאזינים, אנחנו בפרק נוסף בסקט סטארט-אפ דאון על ניהול ומנהיגות. למצטרפים והמצטרפות החדשים, אני אזכיר שהפודקאסט הזה עוסק בניהול ומנהיגות בעולם העבודה, בחברות ובארגונים. בפרקים הרגילים שלנו, זי ואני מדברים על סוגיות ניהוליות וארגוניות שצפות מתהליכי הליווי שלנו בשטח עם המנהלים והמנהלות בארגונים שאנחנו מלווים. הפרק הזה הוא פרק מסדרת הקול שלך, Your Voice. בעצם אלה פרקים שאנחנו מארחים אנשים מהתעשייה, מנהלים, מייסדים, אנשי אקדמיה ואחרים, ונותנים את הקול שלהם, את הצבע שלהם. והיום יש לנו אורחת מקסימה ומיוחדת. המערכת יחסים שלי איתה נוצרה לפני 4-5 שנים, כשהתארחתי בשני קורסים שנתיים שלה, בבית הספר לניהול. אדם צנוע וחייכן, אשת חינוך ואקדמיה, כיף גדול להארח כאן, את סגנית הדיקן בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, פרופסור יעל שטיינהארט. עוד לפני שאני אציג את יעל, אני רוצה להתייחס לימים האלה. אנחנו ביומה 65 למלחמת חרבות ברזל, תקופה מורכבת וחשוכה. מועדי תחילת שנת הלימודים האקדמית נדחו, חלק גדול מאיתנו נמצאים במילואים, אני בעצמי נמצא במילואים, ונדרש לא מעט תיאומים כדי שזה יצא לפועל, לפנות לזה קשב ולהקליט, וכיוון שאנחנו בחג החנוכה החלטנו לנעוץ תאריך להיפגש ולהעיר. לפני שאני אומר שלום, אני אגיד שמבחינתי ההקלטה הזאת היא כמו אוויר לנשימה, קצת תחושה של שגרה מבורכת, שגרה של פעם. אז יעל, מה שלומך? בוקר טוב יעל, מה שלומך?
בסדר. כמה שאפשר.
כן, תקופה מורכבת. אני שמח שהצלחנו לנעוץ תאריך, ואני גם שמח שזה נופל בחנוכה. נכון?
כן, קצת משהו של נורמליות בימים הלא פשוטים האלה.
כן. מכאן מסיימת להקליט ולאן פנייך?
חוזרת לזומים להמשך השגרה. כן.
על הכיפק, אני חייב לציין שהשגרה שלי כרגע היא ירוקה. אז לפני שנתחיל לדסקס באמת על הפרק, שאנחנו נדבר היום על התאמה של העולם האקדמי לעולם האמיתי, לעולם העבודה, אבל לפני שנצלול, הייתי שמח שתשתפי אותנו קצת על המסלול שלך, על הבחירות שלך.
בעצם הגעתי לעולם של האקדמיה די במקרה. כל פעם נפתחה לי הזדמנות וקפצתי עליה. במהלך התואר השני שלי, או ממש בתחילת הדוקטורט, החברה שעבדתי בנסגרה, ואז הבנתי שאני הולכת all in לאקדמיה. תוך כדי הדוקטורט, החברה של בעלי נרכשה, והוא קיבל relocation לסין, אז עברנו לשנחאי, כבר הייתי בהיריון עם הילד השני, ואז קיבלתי הזדמנות לעשות פוסט-דוקטורט בהונג קונג. קפצנו על ההזדמנות, וכל פעם שנפתחה הדלת, באמת איכשהו צמחנו ממנה וגדלנו ממנה, ואני ככה הגעתי באמת לעולם של האקדמיה, שלא ידעתי מהו, ואני מאוד לומדת להעריך אותו ולצמוח בו, ולגלות את כל ההזדמנויות שגלומות בו והיכולת שלנו, בעזרתו לשנות ולהשפיע.
תרצי לפרט קצת על התחומי מחקר שלך? אני יודע שאת חוקרת בתחום השיווק, מומחית להתנהגות צרכנים, עוסקת לא מעט במוטיבציה, בסגנונות עיבוד מידע. ראיתי גם שיש איזה מחקר שיצא לאחרונה ב-2023, שאת שותפה בו.
אז אני צמחתי מפסיכולוגיה, וזה היה התואר הראשון שלי, אז כל המחקר שלי הוא בוחן התנהגות צרכנים מההיבטים של איך הם מקבלים החלטות, מה משפיע עליהם, כיצד משווקים יכולים לנתב ולנטר את ההחלטות. מחקר אחד האחרונים שהתפרסם אצלי הוא בעולם של ה-crowdsourcing, crowdfunding, שבעצם ראינו שכשהמשקיעים הראשונים בפרויקט של crowdfunding משקיעים סכומים גדולים, זה איזושהי אינדיקציה שכנראה הם לא זרים, הם כנראה מכירים את היזם, ובמקום לעזור ליזם, זה דווקא מייצר איזשהו נזק, ואנשים נרתעים יותר, והפרויקט פחות מצליח. אז אנחנו מגלים כל מיני דברים, דרך גם נתונים שאנחנו מורידים מהעולם האמיתי, דרך מחקרי מעבדה, דרך ניסויים מאוד מבוקרים, וזה תחום שהוא באמת, הוא מרתק, ויש לו גם השלכות יישומיות.
מדהים. כיצד, אני חושב שזאת שאלת הכותרת שלנו, כיצד האקדמיה מתאימה את עצמה לצרכים ולרצונות המשתנים, את העשייה שמתפתחת מהר יותר ויותר, שצריך להתאים את התוכן, צריך להתאים את האמצעי, אני זוכר עוד קורונה, בזום, מרחוק, מקרוב, חוויית הלמידה היא משתנה.
טוב, זה באמת שאלת השאלות. ונכנסתי לשאלה הזו בכובע בהתחלה של... הייתי ראש ועדה של התואר השני שניסתה לראות איך להתקן את התואר לצרכים המשתנים. אחר כך כבר השתלבתי כסגנית דיקן לענייני הוראה, אז כבר הראייה הייתה הרבה יותר רחבה וגם חלשנו לתואר הראשון. אבל באופן כללי אני יכולה להגיד שאנחנו זיהינו ארבעה ערוצים שבהם האקדמיה יכולה להתאים את עצמה לצרכי השוק. אחד, וקודם כל, זה באמת התכנים. אנחנו כל הזמן עם היד על הדופק לגבי איזה תכנים השוק מעדכן ומתקדם, ואז שילבנו אלינו להוראה תכנים שבאמת קשורים לפינטק, לאינשורטק, לקנאביס, קורסים שהם נורא באמת
נצרכים,
יש להם ביקוש מאוד גבוה, כי אנחנו אקדמית מראים את הרציונליזציה ואת התיאוריות שבאמת עומדות מאחורי זה. הערוץ השני שאנחנו מתאימים את עצמנו לצרכים, זה ההבנה שסטודנטים מחפשים חוויית למידה, מחפשים ערך מוסף, יש להם כל כך הרבה ערוצים ותחרות שהם יכולים להשיג את הידע, אז בשביל להגיע אלינו, אנחנו צריכים לתת את הידע עם ערכים מוספים משמעותיים. אז זה בא לידי ביטוי בזה שאנחנו מלמדים בצורה הרבה יותר מתקדמת. שילבנו VR בהוראה, אז יש לנו case studies שבעצם ממש יוצרים חוויה והתנסות בחומרים הנלמדים דרך משקפי VR ומציאות מדומה. יש לנו סיורים וירטואליים במפעלים בסין כדי להעצים את החוויה. יש לנו כל הזמן מעבר ותקשורת באמת עם הערוצים הדיגיטליים תוך כדי ההוראה. אז זה חוויית למידה מכיוון באמת מתקדם ודיגיטלי. יש לנו את שיפור חוויית ההוראה על ידי זה שאנחנו מחזקים את הקשר עם התעשייה. יש לנו קורסים שנעשים בשיתוף ובהלימה עם ארגונים. אנחנו הולכים לארגונים, אנחנו מביאים את הארגונים אלינו, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים להיות מחוברים, ככה הסטודנטים יראו את החיבור, ירגישו משמעות הרבה יותר גדולה על הלמידה.
זאת אומרת, זה על מה שאתם מדברים, כן, האקדמיה מנותקת, אז כאן זה בדיוק החיבור.
ממש, אנחנו, החל מהדוגמה הכי מיידית שאתה מכיר, שאנחנו מביאים מרצים אורחים לקורסים, בתור מרצה אורח מצטיין, אבל גם דרך זה שיש לנו קורסים שמראש הם בשיתוף פעולה עם חברות, וחלק מהקורס נעשה בחברה עצמה וחלק אצלנו.
כלומר, ממש כמו פרקטיקום.
ממש כמו פרקטיקום, ואנחנו ככה מעבירים את התכנים. אנחנו הבנו שסטודנטים מחפשים גם soft skills, הזכרת את זה לדעתי, אז אנחנו משלבים את זה גם כקורסים שעומדים בפני עצמם, כמו סטוריטלינג, כמו ניהול מסע ומתן, כמו כישורי קריירה, שממש שילבנו בתוכנית הלימודים, וגם אנחנו יצרנו ממש לומדה לסטודנטים שלנו בכל הנושא של הכנת פרזנטציות, עמידה מול קהל, אז זה גם משולב, גם בנפרד, אבל גם בכל קורס שיש בו...
אז מקבלים כלים להמשך הלמידה
וההצגה
שלה.
כי הסטודנטים ממש מחפשים את זה. וכל זה באמת שזור בזה שההוראה אצלנו בפקולטה, ובטח גם חווית את זה כשבאת, זה לא הוראה שמרצה עומד ומדבר לסטודנטים, אלא הכל הוא דרך דיון ודרך אינטראקציה, כי אנחנו מאמינים שהסטודנטים גם יכולים ללמוד המון
אחד
מהשני. מגיעים אלינו סטודנטים בתואר השני בהכרח עם ניסיון מהתעשייה ומתחומים מאוד מגוונים, ובתואר הראשון עם כזו סקרנות וכזה צמא ללמידה, ששם בכלל אנחנו מרגישים שהאימפקט שלנו עוד הרבה יותר משמעותי.
תגידי, כשאת מסתכלת לפני עשור, מהם השינויים המרכזיים אצל הסטודנטים עצמם? לא הרי אנחנו באקדמיה מנסים להתאים את זה אליהם. מה השינוי אצלם?
השינוי אצלהם זה שהם צריכים לראות הרבה יותר תוצרים מיידיים מאשר תוצרים ארוכי טווח. אז למדנו גם לפרק את ההוראה, כך שבעצם הם ידעו לזהות מה הם קיבלו, הם ידעו לראות את הכלים שהם מקבלים, גם אם זה כלים אקדמיים, אבל בעיקר אם זה כלים פרקטיים, תוך כדי הלמידה. כי בעצם כשאתה מרגיש שאתה מקבל אאוטפוט שהוא משמעותי, אתה הרבה יותר מחויב, אתה הרבה יותר אינגייג'ד בלמידה, והמוטיבציה ללמידה הרבה יותר גדלה.
האם מרצה היום צריך להשקיע הרבה יותר, אם מרצה לפני עשור?
הרבה יותר, כן. המרצים אצלנו עוברים הכשרות, אנחנו נחשבים פקולטה שהמרצים עובדים הרבה יותר קשה. ספציפית גם אצלנו, בגלל התחרות, אנחנו חייבים להצדיק את לבוא אלינו לתואר באוניברסיטת תל אביב, שהדרישות הרבה יותר גבוהות, אז גם ההוראה אצלנו היא באמת מושקעת, עם מודעות הרבה יותר גדולה ומדויקת הרבה יותר, מבחינת מה שחשוב לנו שהסטודנטים יקבלו ואיך הם יקבלו את זה. מרצים אצלנו עם היד על הדופק גם עם התעשייה, בצורה שהיא ממש מעוררת ההרצה, מאוד מעורבים גם במה שקורה בשוק בכל הרבדים, גם בעולם העסקי, גם בעולם החברתי, וזה מורגש.
כשאני זוכר מהתואר הראשון, בעוונותיי לא למדתי בתל אביב, למדתי בבן גוריון, ואחר כך בבר אילן. ידענו שיש מרצים שהם טובים, ויש כאלה שאמרו שהם חוקרים טובים. וידענו שהשיעורים שלהם זה שיעורים שגם המרצה לא... זאת אומרת, המיקוד היה מאוד מאוד מחקרי, ובין היתר, בגלל שיש לו תקן, הוא גם צריך להרצות. היום זה נשמע מהדברים שאת מעלה, זה שממש, זה צרכנים, הסטודנטים, המלקוחות שלנו. אנחנו צריכים לחזר אחריהם, לשווק להם, ואנחנו רוצים לדאוג שהחוויה תהיה... זאת אומרת, זה לא שאני רציתי ללמוד, זה היה ברור שצריך לעשות תואר ראשון, ותואר ראשון זה כלום, זה רק תואר שני, ותואר שני כדאי שיהיה גם תזה, ואם תזה, אז מה, אתה לא תמשיך לדאוג. היום הרבה פעמים יש אנשים שלא חושבים, התפיסה הזאת היא לא זאת הדרך היחידה. כמו ארגונים שמעבירים מידע בהזרקה, כמו ג'ולט וארגונים אחרים. שעוד פעם, גם אצלם יש מרצים שעבדו באוניברסיטאות, שנותנים מידע מזוקה, קורס של 3 חודשים, ולומדים את מה שצריך לעשות, ניהול פרויקטים או מה שזה לא יהיה. זה חלק מהתחרות שיש. שאלה איך מתמודדים עם הדבר הזה?
אז אמרת המון דברים. קודם כל, מבחינת צוות ההוראה, אז יש לנו 60 חברי סגל שבאמת הם חוקרים ולא סתם חוקרים, חוקרים מובילים עולמית שגם מלמדים. אבל היות שהתחומים אצלנו, אני לא יודעת במה עשית התואר הראשון?
פוליטיקה וממשל.
אז אצלנו התואר הראשון בניהול זה באמת, זה מרצים שהם בתחומי המימון והתנהגות ארגונית ומערכות מידע ודאטה סיינס. אז האנשים שהם גם חוקרים מובילים עולמית, אבל גם באמת מקושרים בפרויקטים וכיועצים בעולם האמיתי. וגם מי שלא מקושר, הנושאים הם כל כך יישומיים, אז כן, יש כאן חיבור לפרקטיקה, והמרצים באמת מרצים משכמם ומעלה. מעבר לאותם 60, בטוטל יש לנו כ-200 מרצים, כי סך הכל יש לנו כמות סטודנטים באמת אדירה בתואר הראשון ובעיקר בתואר השני, ואנחנו בוחרים בפינצטה אנשים שהם מגיעים עם ניסיון ניהולי מרשים ושמשתפים בידע שלהם, ויש פה באמת איכות תורה מאוד מאוד גבוהה, אנחנו מקפידים על זה, ואנחנו גם ממש גם רואים את זה, בא לידי ביטוי בערכות תורה אצלנו, שהולכות וגדלות, אנחנו במגמת עלייה כל הזמן, עד שנגיע לשיא, אנחנו קרובים לשם.
אין ספק שזה מה ששואב, זה אבן שואבת לסטודנטים אחרים, ששומעים שזה גם טוב, גם מעניין.
גם למרצים עצמם, אנחנו נכנסים לכיתה, הסטודנטים הם מדהימים, זה חוויה שאנחנו רוצים לצאת ממנה גם בתחושה מספקת. אז יש פה לפעמים אנחנו רוצים יותר להעניק ממה שהעגל רוצה לנהוג מבחינת חוויית הלמידה שאנחנו רוצים לתת, וזה מורגש, אנחנו מרגישים גם את הפידבק.
חיבור של האקדמיה ליזמים ומייסדים?
הפקולטה שלנו היא פקולטה ששמה לה כדגל את כל הנושא של היזמות. גם קיבלנו תרומה מאוד גדולה בשביל לקדם את זה. זה בא לידי ביטוי גם בערוץ היישומי, יש לנו תחרות הסטארט-אפ של קולר, שבעצם אנחנו מארחים אותה והיא פתוחה לסטודנטים שלנו, לבוגרים של האוניברסיטה, ושם יש שלושה ערוצים, יש את הדיפ-טק, את האונליין, את הפוד-טק, והסטארט-אפים שאנחנו מלווים אותם ובסוף מתחרים וזוכים, זוכים בסוף בפרס של $100,000, וגילינו, ויש לנו הוכחות יפות, שסטארט-אפים שזכו אצלנו אחר כך הצליחו והמשיכו.
זאת אומרת, היזמים עצמם לומדים באוניברסיטה?
כן, יוג בוגרים שלנו. אז זה משהו יישומי שנכנס אלינו לפקולטה, וזה מדהים, וזה אירוע, אתה ממש מוזמן לראות, זה בקיץ, בתקווה.
אחרי שננצח.
כן, יהיה, ואנחנו, זה נעשה ברמה מאוד גבוהה, מי שמוביל את זה, זה דוקטור ריאל בנימין, שהוא יזם סדרתי, ופשוט עושה את זה במקצועיות, וגם המשתתפים שלא זוכים, מקבלים כל כך הרבה כלים, שזה מאוד משמעותי. מבחינת האקדמיה, אז יש לנו מסלול שאפשר להירשם עליו מראש, שהוא נקרא מסלול של יזמות וחדשנות, שהסטודנטים שנרשמים אליו זה ב-MBA, אחרי זה אני אדבר גם על התואר הראשון, הם לומדים ככיתה, מראש זה תחום העניין שלהם, אז גם את לימודי הליבה שהם לימודים שנוגעים בכל תחומי הניהול, הם לומדים בצורה משותפת עם דגשים ליזמות, אבל אחר כך קורסי הבחירה שלהם, הפרויקטים שהם עושים, הם כולם בעולמות האלו, וממש זה מסלול כל כך מבוקש, שאנחנו צריכים כל שנה לסגור אותו לפני תום ההרשמה, כי אנחנו חוסמים ב-70 את הכיתה.
אז מתפתחת גם דינמיקה, כי זה אותם אנשים, שאותה קבוצה שעומד ביחד,
לגמרי, זה כמו בית ספר.
מחברות אחרות?
כן.
מדהים.
כן, כן, זה מסלול מדהים, הם אמנם עושים את אותם קורסים שפתוחים ל-MBA, אבל
במסגרת
של הדגשים שלהם והמוביל האקדמי שלהם, שהוא גם ברקע של יזמות, דוקטור דוד צבי ליכובסקי, הוא ממש מנתב את זה ומוביל את זה, וזה מסלול שאנחנו מאוד משמרים. מעבר לזה, יש לנו את כל העולמות של הדאטה סייאנס וניהול טכנולוגיה, ששם עוד פעם, אז אולי זה פחות יזמות מבחינת הכלים, אבל זה כן חשיפה לאיך לנהל בעולם המתקדם. אז גם שם מסלולים מאוד מבוקשים, והמרצים שלנו, גם הצוות הקיים, הסגל התקני, וגם המרצים מן החוץ, כולם ממש מומחים בתחומם ועושים עבודה מצוינת.
רצית להתייחס גם לתואר הראשון.
תראה, בתואר הראשון האתגרים הם אחרים, כי אנחנו באמת מקבלים את הסטודנטים בלי שהם באו עם איזושהי הכשרה מעשית. אז שמה הכנסנו, וזה יתחיל, אני מקווה, החל משנת הלימודים הבאה, שינוי בתוכנית הלימודים שמכניס גם שמה את הכישורים הרכים כקורס חובה. ממש יהיה להם קורס שיוקדש לעולמות האלו. זיהינו גם שם הצורך לעשות פרויקט מעשי כבר בתואר הראשון, אז יצרנו קורס שהוא קורס שמלווה סטודנטים מול חברות, הצרכים של החברות, ויש לנו מלווים אקדמיים שבעצם יחד עם מנטורים מהתעשייה ייתנו להם את הכלים. יש בתואר הראשון גם באמת אפשרות לבחור מסלולים, אנחנו קוראים לזה הקבצים, זה לא התמחויות, גם בעולמות של הדאטה סיינס, של השיווק, של ההתנהגות ארגונית וכמובן של היזמות. וגם בתואר הראשון אנחנו נותנים להם את האופציה למי שרוצה ומעוניין, כבר מהשנה השלישית, להצטרף לתואר השני אצלנו.
להתחיל במקביל.
ולעשות באמת כבר את ההתמחות, לסיים אחרי 4 שנים, כשבעצם כבר הם מומחים לזה. אז כל זה זה מבחינה אקדמית, אבל הפקולטה שלנו גם מבחינה לא אקדמית, מבחינה חברתית, נטוורקינג, כי זה גם משהו שהוא סופר חשוב, אנחנו נותנים פלטפורמות, החל ממרכז לניהול קריירה, שהוא בדגש לתת הכשרות, איך לצאת לשוק התעסוקה, מועדוני סטודנטים שהסטודנטים מנהלים, כל אחד בתחום של, של תחום העניין שלו, בשוק ההון, ביזמות, נשים בעסקים, אז יש לנו עולמות שמלווים, סטודנטים שמנהלים את זה ויוצרים קורסים ומפגשים.
זאת אומרת, זה עוד מעטפת סביב ה...
מעטפת שלמה. יש לנו את ההזדמנות לצאת לחול ש... של חילופי סטודנטים, שבתואר הראשון ובעיקר גם בתואר השני, היא חושפת את הסטודנטים לסמסטר בחול, יש כ-100 לוקיישנים שאפשר לגשת אליהם.
זה יושב גם על התוכן וגם על חוויית למידה מאוד חזק.
כן. יש ממש סטודנטים שאולי זה אחת הסיבות שאנחנו כל כך אטרקטיביים עבורם, כי אנחנו באמת בית ספר שמדורג מבחינת איכות אקדמית גבוה, ואז זה מאפשר לנו חילופי סטודנטים עם יפן, הונג קונג, ארצות הברית, אירופה, אוסטרליה, באמת מכל העולם... לטעום איך זה לימודים בחול, ו- ואת החוויה הזו בשכר לימוד שהוא שכר לימוד בתל אביב,
כן.
בדיוק. אז המעטפת היא באמת, כמו שאמרתי, רק צריך לרצות, ויש אצלנו כל כך הרבה הזדמנויות, שאנחנו ממש מנסים לפרוס אותם לסטודנטים, שלא רק יבואו לעשות את הוי של הלמידה, אלא בואו להרוויח כמה שיותר.
אני אתגר את השאלה. אני מכיר יזם, בחור באמת, מנהל בחסד, אני עובד איתו לא מעט זמן, מאוד חריף, מכונן, מאלה שמאותרים כבר בכיתות מאוד נמוכות, יוצא 8200, ניהל בתפקיד C-Level, תפקיד בכיר בחברה, ואחד מכמה שותפים בחברת סטארט-אפ חדשה. ואחד הדברים שאמרתי לו, אמרתי לו, כן, אבל מה עם תואר ראשון? אז הוא אמר, הייתי בכמה שיעורים, זה לא בשבילי. מה אנחנו אומרים לאנשים? לי ברור, אני רואה אותו, הוא מנהל טוב, הוא מאוד אנושי, הוא חושב על הדברים, הוא קורא המון, זאת אומרת, קשה להגיד משהו שקשור לעולמות הניהול בלי שהוא קורא או יודע. עכשיו, יש פער מאוד גדול בין קריאה עצמאית בספרים לבין לשבת על הטוסיק באוניברסיטה וללמוד ולעשות ולאורך זמן. מה אנחנו אומרים לאנשים כמוהו?
קודם כל, אנחנו רוצים אנשים כמוהו. אנחנו ממש יצרנו עכשיו מסלול, תגיד לו שהוא מוזמן, למי שבא עם מנהיגות, גם של תעשייה, מעולם היזמות, מעולם חברתי, מעולם, אפילו מעולם הצבאי, אני רואה אותך פה עם המדים. עם המדים. אז זה ממש אנשים שאנחנו... חושבים שיוכלו להיות פה מודל לחיקוי וכוח ו... והתלמידים של כולם וגם הם ירוויחו אחד מהשני. מה הוא יכול לקבל אצלנו? כשעשינו עכשיו את הרוויזיה הזו והחשיבה איך אנחנו יכולים לרענן את התואר, התובנה שלנו הייתה שאין מה לעשות, חייבים לעשות איזשהו אישור קו של כל תחומי הידע הכי בסיסיים והאינטגרציה ביניהם. זה משהו שאי אפשר לדלג עליו, בדיוק, אי אפשר לקפוץ כבר לדרגה הבאה, ואנחנו עושים את זה מאוד ממוקד ומאוד גם מחובר. אז הוא חייב לגעת בשיווק ובחקר ביצועים ובסטטיסטיקה ובמערכות מידע, ואחר כך הוא בעצם יראה איך כל הדברים מתחברים ביחד. אז זה משהו שבשלבי הלמידה, לימודי היסוד, חייבים לקבל את הבסיס, ואחר כך הוא באמת יוכל לעשות טעימות מכל תחום שיעניין אותו, ויש לנו מבחר כל כך הרבה, כל כך גדול של קורסי בחירה, שאני חושבת שבאמת שם הוא ייחשף לאנשים המובילים.
אז איך קוראים למסלול הזה?
איזה מסלול?
זה, שהוא מיועד לאנשים האלה.
זה ברגע שיסתכל למסלול רישום, זה יהיה שוב, זה יהיה החל משנת הלימודים הבאה, זה אפי קבלה למנהיגים, אני חושבת, מנהיגות חברתית, שיצרנו בו שלושה ערוצים. באמת מי שבא עם רקע של יזמות הייטק או חברתית, כאלו שהתחרו באולימפיאדות של מתמטיקה, פיזיקה, כימיה וכדומה, ובאמת מנהיגות של שבאו מהעולם הצבאי.
לא, הצבאי.
כן, פיקודית, שעשו למעלה משנתיים קבע, ויש להם באמת המלצות חד משמעיות על היכולות שלהם. זה מי שאנחנו ממש היינו מעודדים להצטרף, גם מבחינתנו וגם עבורם, זה באמת
כן.
הזדמנות.
זה חשוב, את יודעת שאני עכשיו נתקל, יצא לי לא מעט לדבר גם עם אמפיים במילואים. עכשיו מדובר על אנשים שאחראים על בין 500 ל-700 אנשים עם לפחות 4 או 5 דרגות ניהול שונות, ומתעסקים גם בחיי אדם וגם בדברים הרגילים, והמערכת השיקולים שלהם היא זהה לכל מנכ״ל של חברה בינונית. אז חד משמעית זה אנשים שיש להם משהו ניהולי פיקודי, אבל חסרים להרבה מאוד דברים אחרים, אז זה יכול להיות נהדר בשביל החברה האלה. רצית להתייחס?
כן, זה פשוט אנשים גם ערכיים, אנחנו, שגם באים עם הניסיון, אנחנו זיהינו באמת צורך לתת להם הזדמנות, כי הדרישות שלנו מבחינת פסיכומטרי ובגרות לא תמיד רלוונטיות, אבל הערך שלהם והכישורים שלהם פשוט, והיכולות למידה שלהם, אנחנו ממש מזמינים אותם לבוא אלינו.
כיצד לימודי ניהול באוניברסיטה מסייעים למנהלים להרחיב את המשרת הניהולית, להרחיב דעת במה שקשור לניהול, למנהיגות?
טוב, אני מרגישה שאני קצת כבר חוזרת על עצמי מה שאמרתי, אבל באמת אנחנו מחלקים את הלימודים אצלנו לקודם כל לתת את הבסיס. והבסיס הוא באמת לגעת בכל התחומים שמנהל צריך להכיר, גם התחומים שפחות נוח לו בהם, וגם התחומים שאולי הוא יותר שוחה בהם במים, אנחנו לא מבטרים על אף תחום, ועל האינטגרציה ביניהם. יש לנו ממש קורס שהוא אחר כך בצורה אינטגרטיבית עושה אינטגרציה בין כל התחומים. ואחר כך, כדי באמת לקבל את הכלים המנהיגותיים הפיין טיונינג שכל מנהל יכול, אנחנו מייצרים משרת כל כך רחבה של קורסי בחירה, שאפשר ממש לבחור איפה אתה רוצה לחזק ואיפה נקודות התורפה, גם בסופט סקילס וגם...
זה בחירה שלו או זה
כן.
יש מיפוי של אוניברסיטה ש... את אמרת קודם גם איפה שפחות נוח לו.
כי בקורסי, בקורסי החובה אין בחירה.
לא, אבל אני אומר, אחרי קורסי החובה, נניח היה מנגנון כזה, שאלון שהסטודנט, אני מדבר על אנשים שמנהלים כבר את המנהלים בכירים בחברות של למעלה מ-100 איש. שהיה לו שאלון כזה, שהיה נותן לו תמונת מצב של משהו פחות טוב, או הדברים שהוא לא רוצה לגעת, ובהתאם לזה המלצה על הקורסים שנכון לעשות. יכול להיות שזה היה מקל עליו את ה...
אז כאן יצרנו מנגנון לכל סטודנט, זה לתואר השני יש חונך אקדמי. שאחראי, זה אחד מחברי הסגל שלנו, שאחראי על משהו כמו 40 סטודנטים בשנה הראשונה, וזה באמת...
נכווין אותם.
בדיוק, כתובת להתייעצות. לשאלות, אין לנו שאלון מסודר לזה, זה אנחנו כולם ילדים גדולים ובוחרים מה שהכי נכון להם, ולצערי בסוף מה שמנחה זה השיקולי מערכת, ומה הכי מסתדר עם הילדים והעבודה, אבל בעולם אידיאלי באמת אפשר להתייעץ עם אותו... חונך אקדמי, לספר את הסיפור האישי, לראות מה הכי יכול לעזור ואיפה הוא יוכל הכי להרוויח.
אם אנחנו רוצים לנסות לארוז את הפרק הזה, איזה giveaway, איזה מתנות אנחנו יכולים לתת למנהלים, מנהלות, יזמים ויזמיות מהעולם האקדמי? איזה טיפים? או ממך?
תראה, הטיפ המרכזי שלי זה באמת להיות בני אדם. מרוויחים המון מבחינת ידע ומבחינת ארגז כלים ניהולי, אבל בסוף זה באמת ההחלטות שלנו, מה אנחנו עושים עם זה, היכולת שלנו לאזן בין דברים, לדעת שתמונת הניצחון זה בעצם שתהיה חברה טובה יותר, שנראה איפה אנחנו יכולים לתרום ואיפה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב. אני לא יודעת אם סיפרתי לך, אבל אני דור 21 בארץ.
וואו.
אני כאן מגלות ספרד, אני כאן, המשפחה שלי היא כאן מ-1492, מגלות ספרד. וזה
לא
המדינה,
לא סיפרתי.
לא סיפרתי, אז זה באמת, זה המדינה שלנו, כמה שאנחנו יכולים לתרום לה מכל כיוון, בין אם אקדמי ובין להשתמש בה, ביכולות הניהוליות ובתפקידים, לעשות גם אימפקט חברתי ושינוי, זה הגיבווי שהכי הייתי רוצה שכל אחד ייקח איתו.
מרגשת את. טוב, אז למי שהקשיב עד כאן, אני ממש אשמח שתדרגו אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, איפה שתרצו, ותלחצו מעקב כדי שיהיה לכם קל להמשיך ולהצטרף אלינו לשאר הפרקים. כך אנחנו גם נגיע למנהלים ומנהלות אחרים ונוספים. אם מישהו מכם ממש אהב את זה, אז אפשר פשוט להעתיק את הקישור ולשלוח את זה למנהל או מנהלת, עמית או עמיתה, חבר או חברה. אפשר להיכנס לאתר שלנו לעוד פרקים ולמכה במאמרים. והסיסמה הכי נפוצה היום, לא ביחד ננצח, מאחל לכולנו ימים טובים וזמנים שמחים. יעל, תודה רבה, היה לי מרגש וכיף לשבת איתך.
תודה לך.
ואני מקווה שנתראה בקרוב בהרצאת אורח.
בשמונה לינואר.
נכון, בשמונה לינואר. יום הנישואים, מקווה שיסלחו לי על זה. להתראות.